אנחנו היום ערב לפני חף בחשבן, שזה יום ההולדת של הרבי הרשב. והרבי היה נוהג תמיד להביא בהקשר לאותו יום הולדת את הסיפור הידוע שבטח כולם מכירות אותו, שהרבי הרשב ביותו ילד קטן בן 4 או 5, הוא נכנס ליחידות ביום ההולדת שלו אצל הסבא, הצמח צדק. ואיך שהוא נכנס ליחידות, הוא התחיל בלי אומר ודברים, הוא התחיל לפקוט לפתע. שואל אותו הסבא, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, כי הוא למד בחדר שכתוב וירא השם אל אברהם. אז הוא שואל אותו, אז מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני בוכה, למה השם נראה אל אברהם ואליי הוא לא נראה? זה ילד בן 4-5. ואז ענה לו הסבא, שאם קורה שאדם צדיק בן 99, בסוגריים אני מוסיף שזה יכול לסמל 99% בסדר, והוא עדיין מחליט שהוא זקוק למול את עצמו, זאת אומרת שהוא עוד לא בסדר, שהוא עוד הרל, מגיע לו שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. ותמיד הרבי דיבר על זה הרבה מאוד שיחות, על הרעיון הזה, שלומדים מהסיפור הזה שתי הוראות. הוראה אחת היא, אם סיפרו לנו את זה, אז לא סיפרו את זה רק כדי להראות כמה גדול ונחמד היה הרבי הרשב, הרי סיפרו את זה לנו, אז אנחנו צריכים להפיק מזה לקחים. משמע מזה שכל אחד מאיתנו מסוגל ונדרש ממנו להגיע לתשוקה הזאת עד כדי בכי. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליי? הייתי אומר את זה בשפת ימינו, שיהודי בוכה ואומר, מה זה שמשיח עוד לא בא? הרי התגלות אלוקית הכי גדולה שאנחנו מחכים זה ביאת המשיח. אז ברור שכל אחד מחכה ומצפה וישמח מאוד אם זה יבוא, אבל יותר מזה, צריך להיות שהוא יבכה. למה לאברהם נראה השם ואנחנו מחכים למשיח ורוצים שיבוא ולא מגיע? למה? צריך לבכות על זה. ושמה תאמר, זה יכול לבכות על זה רק אדם גדול, ירא שמיים, תלמיד חכם, צדיק. לכן הדגישו לנו שזה היה בהיותו ילד בן 4-5, שאפילו ילד אפשר לחנך אותו שהוא יגיע למצב שיכאב לו למה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. זה הוראה אחת. וההוראה השנייה באה מיד בעקבותיה, וכאן אני רוצה להדגיש דבר חשוב. ישנם הרבה מאוד שמוכנים לבכות ולבקש שהשם יתגלה אליהם, אבל את הרצפט הם לא אוהבים, שכתוב אחר כך שאתה צריך להכיר קודם כל שאתה עדיין הרל. כל אחד הרי חושב שהוא בסדר, ולכן למה משיח לא בא, הרי אני כל כך בסדר. קודם כל להכיר שהוא הרל ולהיות מוכן למול את עצמו ברוחניות, להוריד את אורלת הלב. אז זה לא קונט רק לבכות ולבקש ולהתלונן, צריך גם להיות מוכנים לעשות את הדבר שמביא ומקרב את הגאולה. לכן חשבתי להתחיל ללמוד איזה נושא חדש, נראה איך זה הולך, אולי נעשה מזה סדרה. כן. והייתי רוצה להקדים כמבוא למה שנלמד, זה מאמר יוצא דופן מיוחד במינו של הרבי הרשב. אבל בתור הקדמה לזה, מצאתי שיחה של הרבי משנת תשמ"ז, ושם הוא דיבר חזק מאוד על נושא הגאולה, כשהייתה שיחה ארוכה מאוד שהרבי טען שהגאולה מעכשיו תלויה במעשים בודדים של אנשים בודדים. זאת אומרת, שלא תחשב שזה מדובר שצריך להיות איזה צדיק מיוחד שהוא יהפוך את העולם העליון ויביא את משיח. זה מדובר בך ובך ובך ובכל מיני מעשים פרטיים מסוימים. הוא ציטט לכך את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, לפיכך יראה האדם את עצמו, לעולם יראה האדם את עצמו שקול, וכל העולם כולו שקול, עשה מעשה אחד או דיבור אחד או מחשבה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. הרבי העריך בזה מאוד הרבה, שהיום בתקופה שלנו זה ניתן לנו. עשית מעשה, מי יודע, אולי המעשה הזה יכול להביא את הגאולה, כמה שהוא נראה לך קטן. ואחרי שגמר את השיחה הזאת, התחיל קטע שנוגע לעניין שאני רוצה ללמוד. הוא אומר, לשלמות העניין יש להוסיף עוד דבר. זה לא, זה אני אומר, הקדמה. בזמננו, אומר הרבי, מתרחשים בעולם דברים מבהילים. זאת אומרת, העולם הגיע למצב של קיצוניות מחרידה, והוא מתחיל לפרט. בפרט החל זה, הדברים המבהילים הם גם לצד הטוב וגם למוטב. הרבי לא רוצה להגיד רע, זה אומר לטוב ולמוטב. זאת אומרת, לשני הצדדים קוראים דברים מבהילים. למשל, אומר, החל מעניין המחלוקת, בימינו רואים מחלוקת גם בין יהודים כאלה שמעולם לא היה אפשר לשער שתהיה ביניהם מחלוקת. זה הפך העניין שלהם, ולפתע פורצת ביניהם מחלוקת איומה, ומלבישים את זה בלשם שמיים, ואין להאריך בדבר המבהיל. חק אומר, לאידך גיסא יש גם בצד הטוב. רואים בתקופתנו ענייני צדקה וגמילות חסד ואהבת ישראל במידה כזאת שלא שיערו לפני זה שאיש פלוני מסוגל לכזו נתינה גדולה של צדקה, או מסירות כל כך גדולה, מסירות נפש לבן יהודי אחר. והוא אומר, זה דבר שזה לא, אני לא אומר לכם, אומר הרבה, איזה דברים מהשמיים, זה כל אחד יכול לראות את זה. הוא אומר, אנחנו מכירים סיפורים מדורות עברו על אנשים שתרמו תרומה גדולה לצדקה. מה זה היה תרומה גדולה? 300 רובל, זה היה תרומה עצומה. והיום הדבר, אנשים תורמים מיליונים לצדקה. אנשים עושים כל מיני מסירות נפש למען יהודי אחר בצורה ממש מפליאה, שלא היה כדבר הזה בימים עברו. ומצד שני, גם בצד השלילי מוצאים דברים איומים בצורה מאוד קיצונית. הרבי טוען שגם בנוגע ללימוד התורה זה ככה. בדורות האחרונים התחדשו שיטות בתורה שלא ידעו אותם בזמנים עברו. הנה, הרבי לא אומר את זה, אבל אתם ודאי מכירות את השיטה היום עם המחשבים, עם הצופנים, עם הדילוגים. תראה, עולם חדש שנפתח מאז שיש את המחשב, ומוצאים שם דברים שאבותינו לא הכירו את זה בכלל. אז זה שוב התפרצות אדירה בעניין התורה. אחר כך הוא אומר שגם בעולם קורה ככה, בעולם הגדול. בין הסימנים שנמנו על תקופת הגאולה נזכר העניין של מלכיות מתגרות זו בזו. אבל בימינו אלו המצב בעניין זה הוא באופן שלא שיערו כלל ובאכזריות שלא בערך. אני חושב שכולם מבינים למה הכוונה. אתם שומעים כל פעם מחדשות ממקומות מרוחקים שקורה שם דברים שזה ממש לא בגדר ההיגיון, איך בני אדם יכולים להתנהג באכזריות כל כך איומה. וזה שלא שמים לב לזה, אומר הרבי, בגלל שזה קורה בצפון הרחוק או במזרח הרחוק. אבל מדובר הרי במלחמות בין בני אדם. פעם היו גם מלחמות, פה ושם היו נלחמים, אבל בכזו אכזריות וכאלה מסות. והרבי רואה את זה כדבר שצריכים להגיב. הוא אומר, ואין פוצה פה ומצפצף לפעול משהו. אז מה קורה פה? מה הסיבה של הקיצוניות המחרידה גם לצד הטוב וגם לצד ההופכי? אומר הרבי, כיוון שהתורה היא תורה אור, מה פירוש תורה אור? מה עושה אור? הוא מראה לי את האמת. בחוסר אני יכול להיכשל, אני לא מכיר את העצמים, אבל כשאני רואה אור אז אני יודע איפה ללכת. אז לכל דבר יש תשובה בתורה, גם למצב המבהיל הזה. אז הוא אומר ככה, בסוף מסכת סוטה ישנם סימנים של עקבתא דמשיחא, אם אתם מכירות את זה. כתוב שם החוצפה תעלה והיוקר יאמיר וכל מיני דברים, בת קמה באימה וקלה בחמותה, כל מיני דברים שממש אחד אחד התקיימו בדורנו, עקבתא דמשיחא. זאת אומרת שזמננו קרוב לאחרית הימים. עכשיו אומר הרבי, לא צריך לחפש הרבה על אחרית הימים, שזה זמן שבו יחולו שינויים בעולם, נכון? באחרית הימים. אז אחד הדברים מפורש בספר דניאל, הנה בשיעורים הקודמים למדנו על ספר דניאל, תחיית המתים, קץ הימים, ושם כתוב באותו הקשר, כתוב שם שלעתיד לבוא יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים וירשיעו רשעים והמשכילים יבינו. אז אומר הרבי, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. מה פירוש יתבררו ויתלבנו ויצרפו? אז בקבלה אתה יכול להגיד יתבררו הניצוצות, אני יודע כל מיני דברים, אבל אדם אומר, אין מקרא יותר מדי פשוטו. יתבררו, זה הכל יהפוך להיות ברור. ויתלבנו, כל הדברים שהיו אפורים, לא שחור ולא לבן, יהיו לבן, ידעו בדיוק. ויצרפו, מה עושה צורף? מוציא את הסיגים, משאיר כסף טהור. מה הפירוש של זה? ומה פירוש המשכילים יבינו? אומר הרבי דבר נפלא, אז אולי זה שייך רק למשכילים כל העסק הזה, אם רק הם יבינו, אז מה אנחנו צריכים להתערב? אנחנו לא מבינים בזה. אז הוא אומר, יבינו למה זה קורה, זה רק המשכילים, אבל לראות את זה כולם יראו. לא כתוב המשכילים יבחינו בזה. זאת אומרת, פסוק מפורש שאומר לי שלפני ביאת המשיח, ממש קרוב קרוב, יהפוך להיות תהליך של ליבון, בירור. חשבתי אולי רעיון דומה, רואים לפעמים קורה כשסיר רותח, אז כל מה שבסיר לך מעורבב, אתה לא יודע להבחין בין תפוחי אדמה למרק לפטרוזיליה, הכל ביחד, אבל ברגע שהסיר נרגע אז כל השמרים יורדים למטה ולמעלה נשאר מרק צלול, כן? על דרך זה גם פה בתקופות עברו, איך מסביר הרבי? הרע לא היה רע מוחלט והטוב לא היה טוב מוחלט, זה היה כזה מצב אפור כזה. לפני לפני ביאת המשיח, הנה כמו שאצל האדם הראשון הקליפות היו מתחת לכל העולמות מרוכזים, כל השמרים בתחתית העולם, אז ככה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בכוונה שיהיה הפרדה מוחלטת, שהרע יבוא לידי, איך אומרים כמו במצלמה, עושים פוקוס, שיהיה ברור, חד, תמונה חדה של הרע שיהיה במיצוי הכי תכליתי והטוב יהיה במיצוי הכי תכליתי. המשכילים, התפקיד שלהם זה רק להבין למה זה, זה שזה ככה עובדה זה רואים פאק, רואים פתאום רשע שבא לידי ביטוי בתכלית השנאה והאכזריות, וטוב שבא לידי ביטוי בתכלית הריבוי והחסד, אבל למה זה קורה ככה? אז אומר הרבי, כל דבר בעולם שקורה, השם עושה את זה לטובה. עכשיו, ברעיון הזה שהטוב הופך להיות מוחלט והרע הופך להיות מוחלט, איזה חלק פה הוא לטובה? טוב גם, אבל לכאורה הזה שהרע מגיע לידי הבלטה, וקודם הוא לא היה בולט, היה כזה מורמב, לא כל כך שחור, איזה תועלת יש בכך שאתה מבליט אותו? ואז אתה יכול לגרום, אומר הרבי, זה יכול לגרום למחלוקת, כי כשאני רואה בה הוא כזה רע כזה מורפל, אז אני עוד לא כל כך שונא אותו, אבל כשאני רואה את הרע בתכלית הבהירות, זה הרי יכול לגרום לניגודים. איך? הבעיה שהוא לא נפלט החוצה. או? בסדר, כן, אז אתם אומרות נכון, כן. בוודאות. כן, וכמו שאומרים שכל שקר צריך להיות לו קצת אמת, ואם אין לו במה להתאפס, אז ממילא הוא מתפורר. אז הרבי מביא לזה דוגמה, סיפור ידוע על רבי יוחנן בן זכאי, שבסוף ימיו, כשהוא היה על מיטת חוליו לפני שהוא נפטר, אז הוא אומר לתלמידיו, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. והכוונה היא כמובן לא באיזה כביש יביא אותו לבית הקברות, אלא האם הוא יגיע לגן עדן או לגיהנום. שאלת שאלה, איך אפשר להבין את זה? רבי יוחנן בזכאי, שהיה כזה אדם גדול, תנא, וכתוב עליו שהוא לא הלך 400 בלא תורה ובלא תפילים, והיה מלמד תורה ברבים בזמן הגזרות של הרומאים, זה היה ממש כזה צדיק גדול. איך הוא אומר על עצמו כזה דבר? בוא נגיד, אם הוא רוצה להיות ענב, אז הוא לא צדיק גמור, הוא צדיק שאינו גמור. אבל להגיד על עצמו שהוא לא בטוח שהוא הולך לגן עדן, אולי לגיהנום? אז מי שלא למד חסידות מיד יגיד, כן, הוא היה ענב, מרוב שהענבה שלו, אז לכן הוא אמר על עצמו ככה. רבי יוחנן בן זכאי דיבר אמת. אם הוא אמר משהו, אז הוא באמת חשב שזה ככה, זה לא בגלל עניבות. איך ייתכן שהיה לו ספק באיזה דרך מוליכים אותו? אז השאלה הזאת בחסידות מופיעה הרבה פעמים ויש לה כמה תשובות, אבל אחת התשובות כאן אומר, רבי יוחנן בן זכאי ידע היטב מהו מעמדו ומצבו בכוחות הגלויים. כל מה שאתה רואה בו, כל הליבוד שלו וההתנהגות שלו והכל זה, אתה הכל רואה את הכוחות הגלויים. הוא חשש מהרע הנעלם. זה מושג שאני לא יודע אפילו אם אני יכול להגדיר אותו, כי מדובר פה על אדם לא כמונו שיש לו בהלם רע וזה מתגלה כל יום על ידי מחשבות וכדומה. פה מדובר על אדם צדיק שההלם של הרע אצלו הוא כזה הלם, אם הוא קיים בכלל. לא בטוח שהוא קיים. אם היה בטוח הוא לא היה אומר אין יודע, הוא היה אומר בטוח. הלם כזה עדין, בלתי מובחן בכלל. אז למה זה כל כך חשוב ההלם הזה כדי לדעת איזה דרך מוליכים אותו? איזה מין תשובה זאת? ענית לי שהוא פחד מהרע הנעלם, אבל על רע נעלם נותנים גיהנום? הרי זה מדובר פה לא במשהו גלוי, לא במחשבה, לא בדיבור, לא במעשה, זה משהו תת הכרתי שם בעמקי הנפש, איזה נקודת רע נסתר, בשביל זה הוא חשב שיקחו אותו לגיהנום? מה הקשר? אומר הרבי, גם זה לא צריך לחפש הרבה תירוצים, זה כתוב מפורש ברמב"ם, ואני פעם למדתי אתכם את זה. כשדיברנו על תשובה בחודש אלול, אז הרמב"ם אומר דבר שברחוב לא כל כך מכירים את זה. זוכר, גם דיברנו פעם על פושעים שבכלל מלאים מצוות כרימון, מי זה הפושעים, פושעי ישראל? חשבנו שזה אלה בחוץ, כן? ותמיד שאומרים מי שיש לו רוב זכויות נכתב לחיים, ורוב אבונות נכתם למיטה. מי זה רוב אבונות? כולם מסתכלים שם, כן? תמיד זה אלה שבחוץ, כן? אומר הרמב"ם, זה בניגלה, לא בחסידות, הרמב"ם פוסק כך להלכה. ישנה הרי שאלה מעניינת, זה שכתוב בגמרא שרוב זכויות נחתם לחיים, זה בראש השנה הכוונה. אז הכוונה היא כפשוטו, לא לחיי עולם הבא. נחתם לחיים בשנה תו סינוני הוא יחיה. ואם כתוב רוב עבירות נחתם למיטה, אז הפירוש הזה בשנה תו סינוני הוא הסתלק מן העולם. אני שואלת שאלה, זה דבר שניתן לבדוק? אנחנו מכירים הרבה רשעים שאנחנו יודעים שאצלם רוב עוונות, אתה יכול לראות, הוא לא מניח תפילין, לא שומר שבת, הוא עושה כל מיני עבירות, כל ילד יראה שהרוב אצלו עוונות, והוא חי. ורואים יהודים אחרים שהרוב אצלם מצוות והם נפטרו. אומר הרמב״ם דבר מפליא, שהשיקול הזה, המאזן הזה בין רוב זכויות ורוב חובות, זה לא הולך לפי רוב העבירות, אלא לפי גודלן. הוא מתכוון לא לפי כמות אלא לפי איכות. הוא אומר יש לפעמים אבון שהוא שוקל הרבה מצוות, ויש לפעמים אבירונת קטנה ששוקלת הרבה אחרות. אז לכן אתה אף פעם לא יכול לדעת. לפעמים הנחת תפילין של יהודי ברחוב שהוא לא רגיל להניח תפילין, ובשבילו זה שבירה שהוא יסכים באמצע הרחוב להרים את השרבול לעיני כולם ולהניח בניגוד לדעות שלו, אז המצווה האחת הזאת יש לה כזה משקל חריף אצל הקדוש ברוך הוא, יותר מכל החילולי שבת שהוא עשה בלי לדעת מה זה שבת. ומצד שני יכול להיות שאצל יהודי יקשר איזה מין מחשבה דקה, איזה לגלוג קל באמונה, יכול להיות אצלו יותר חמור מה שכל העבירות של מישהו אחר. אז יוצא מזה שרב יוחנן בן זכאי חשש בליבו שבגלל איזשהו רע נעלם יודע תעלומות עלול לשלוח אותו לגיהנם, כי הוא יודע תעלומות. אז איך אפשר לתקן רע נעלם כזה? מהרבי זה הטוב שיש בעקבת הדמשיכה, כאשר התבררו והתלבנו והצרפו הרבים, אז ממילא הרע הופך להיות מובלט בחדות כזאת שאתה לא יכול שלא להתייחס אליו, אתה חייב לתקן אותו. אתה רואה את זה, אתה לא יכול להתעלם מזה, ואתה מתחיל לטפל בזה ומתקן את זה. אז מאחר העניין הכי חזק שמביא את ביאת המשיח זה כידוע העניין של אהבת ישראל, וחס ושלום העניין שדוחה ומביא חורבן וגלות זה שנאת חינם, אז יש לנו את המאמר הזה שרציתי להתחיל ללמוד עכשיו. זה מאמר מיוחד במינו של הרבי הרש"ב, שמחר בלילה תהיה יום ההולדת שלו. המאמר קוראים לו היכל צו, בגלל ש זה הפסוק המתחיל. איך? כן. אבל כל המאמר הזה מדבר, חושף בפנינו את המניעים שמביאים את האדם לידי שנאת חינם, מה גורמים לסכסוכים ולפלגנות, ועד כמה זה חמור, ואיך מתקנים את זה. בתקווה שנלמד את זה אז נוכל גם ליישם את זה, אז יהיה לנו עוד משהו מעשי, כי הרי לא מספיק רק כמו שאמרנו קודם, לא רק מספיק לזכות למה המשיח לא מתגלה אליי, אלא צריכים גם לעשות את הרצפט שאומר שאפילו אם אתה הצדיק הגמור, כמובן השני הוא הרע, אתה הצדיק הגמור בין 99%, כן? אבל עדיין אתה צריך לעשות ברית מילה. כשהוא ידע את זה, אז אולי זה יתחיל לזכות גם כן לבירה אליו השם. בואו נראה. השלוש שעות הראשונות לא מופיעות אצלכם בצילום, אז תקשיבו בעל פה ואחר כך תעברו לדף. וידבר הוויה אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. השם אמר למשה, זה היה אחרי הסיפור של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן שהרג את זמרי, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, זה היה בסוף ימיו של משה, מצווה אותו שעכשיו צריכים לנקום נקמת בני ישראל מהמדיינים, להילחם איתם פעולת תגמול, אחר, רק אחרי מלחמה זאת תוכל להאסף אל עמך. ואז כתוב וידבר משה, משה דיבר על בני ישראל, היכלצו מאיתכם, זאת אומרת תתנדבו מאיתכם 1,000 למטה, לקח מכל שבט 1,000, 12,000 חלוצי צבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת הוויה במדיין, 1,000 למטה לכל מטות ישראל. עד כאן זה הסיפור מהתורה. שאלה רבי הרש"ב, וצריך להבין מה שייכת מלחמת מדיין, עכשיו יש לכם בדף, מה שייכת מלחמת מדיין להסתלקות משה, מה שתלה אותם זה בזה, שאחר שינקום מהמדיינים אז יאסף אל עמו. דרך אגב, בגלל זה שזה תלוי זה בזה, אנחנו עוד לא יודעים למה זה תלוי, אבל בגלל הסיבה שהם היו תלויים זה בזה, שרק אחרי מלחמת מדיין הוא יכול להסתלק, היה שם סיפור מרגש. בני ישראל לא רצו לצאת, הם אמרו, אם אנחנו לא נצא ולא תהיה המלחמה הזאת, הוא לא יכול להסתלק מהעולם, משה. ואז כתוב, וימסרו, בכוח היו צריכים לקחת אותם, לגייס אותם בצו 8. ומשמע מזה בדברים, האלף, ומלחמת מדיין היה צריך להיות על ידי משה דווקא, כי אחרת השם היה פונה לאלעזר הכהן, שהוא הכהן משוח המלחמה שיוצא לקרב, משה לא יוצא לקרב. ואם פה כתוב שהשם פנה למשה שהוא יבצע את המלחמה הזאת, סימן שהמלחמה במדיין זקוקים לכוחו של משה. ולכן גם כשנכנסה עליו מיטה, כמו שכתוב קודם לזה בפרשת פנחס, עלה אל הר העברים ונאספת כאשר נאסף אהרון אחיך, זאת אומרת הגזרה כבר חלה עליו שימות, אז הוא קיבל הערכה, מכל מקום המתין לו עד שילחום תחילה במדיין. למה היה צריך להמתין? אם נגזרה גזרה אז שימות. אלא מה? כן, בגלל שזה בעקבות חטא של מי מריבה, אחרת הוא היה נכנס הרי לארץ, קיבל כנס לא להיכנס לארץ, במקום כניסה הוא קיבל כנס. אז למה הוא המתין לו ולא הניח מלחמה זו להיות אחר פטירתו, כשאר המלחמות שהיו עתידים להיות על ידי יהושע? כי היה צריך להיות המלחמה במדיין על ידי משה דווקא, שהוא יפקוד אנשים לצבא. בסוגריים הוא אומר, על פי פשט יש לומר, לא חייבים לומר ככה, על פי פשט אפשר להגיד שעד הכניסה לארץ נעשה הכל על ידי משה, גם אם זה מלחמות כמו מלחמת סיחון ואוג וחלוקת ארצם לראובן וגד, למרות שזה שייך להתנחלות, לא חיכו ליהושע בן נון, הוא כבר מנחל אותם, ולכן גם המלחמה במדיין הייתה על ידי משה. אבל זה תירוץ פשטני מדי, כי ממה שכתוב נקום אחר תאסף, משמע שיש קפידה בזה שתהיה המלחמה בחייו דווקא. זאת אומרת, יש איזה קשר פנימי בין המאבק במדיין דווקא על ידי כוחו של משה, וזה אנחנו צריכים לדעת למה. זה ידוע, זה הסתלקות הוא תכלית העלייה, הוא בא דווקא בשלימות עבודתו בעולם לאחר שגמר עבודתו כפי שנקצב לו על פי הדעה העליונה, אז הוא עולה בתכלית העלייה בעת הסתלקותו. יש פה הגדרה מה זה הסתלקות של צדיק, בכלל למה קוראים לזה הסתלקות, זה מושג מאוד מטעה. לא, זה מושג מאוד מטעה, כי בכלל אתם צריכות לדעת, אולי זו הזדמנות להגיד את זה, יש מילים בעברית שמקורם בעצם ארמי, ובארמית המשמעות שלהם בדיוק הפוכה מעברית. למשל טיובתא, פירוש המילה טיובתא בארמית זה תשובה, אבל קוראים לקושיה קוראים טיובתא, מובן? אנחנו אומרים שכיח, זה נמצא, ושכיח זה לשכוח, אחד שכח, השני מצא, כן? עכשיו, הסתלקות בעברית המודרנית, הסתלקות הפירוש הסתלק, הוא לא פה, הסתלק. ואילו בארמית הפירוש הסתלק זה התעלה לדרגה הכי עליונה שיכול להיות. למדנו את זה במאמרים של י' שבט, ששם הוא אומר, הסתלק יקרא דקודשא בריך הוא בכולו עלמין. אז זה לא פירוש הסתלק אור השם מכל החיים, הסתלק אור השם אז לא יישאר כלום, אלא התעלה אור השם בדרגה הכי עליונה. אז שאומרים הסתלקות של צדיק, אין הכוונה הסתלק, שלום, הוא לא נמצא פה, אין לי קשר איתו, הוא לא קיים פה, הוא לא נמצא פה. הכוונה היא בדיוק הפוך, הנשמה של הצדיק הגיעה לשיא העילוי שלה, לשלימות העבודה בעולם הזה, וכל נשמה הרי יש לה קצוב מלמעלה כמה היא צריכה לעבוד ומה היא צריכה להשיג בעולם הזה. רק ההבדל הוא שאצל אדם לא צדיק הוא יכול לבזבז את חייו, ואז מגיע הדדליין והוא לא סיים את מה שצריך לעשות, אז לכן לא קוראים לזה הסתלקות אצל אדם רגיל, ושולחים אותו עוד פעם למטה, תגמור את מה שאמרנו לך, תעשה עבודה חוזרת, כן? אבל אצל צדיק שכל רגע בחיים שלו מנוצל, הוא קיבל בדיוק כך שנים שהוא היה צריך לגמור את העבודה שלו, ואז הוא מגיע. לכן עושים גם ביורצייט, עושים שמחה. אדם שלא מבין את זה הוא מתפלא, צדיק שאתה קשור אליו נפטר, הוא צריך לפקוד ביום הזה, וביום ההילולה, הילולה זה מנשון חתונה, עושים שמח, כי ביום הזה הנשמה באה לשיא העילוי שלה. וזה קורה אצל משה רבינו. מתי הוא יגיע לשיא העילוי שלו? רק אם הוא יגמור מלחמת מדיין. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיע לשיא השלמות שלו בלי שהוא גמר לבצע את העניין האחרון בחייו, להילחם במדיין. ועל זה אמר הפסוק, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים ואחר תאסף, שבזה נשלם שלימות שורש נשמתו בעבודתו בחייו, שיעלה בעילוי אחר עילוי. וכל זה צריך להבין, למה הייתה צריכה להיות המלחמה על ידי משה דווקא, ומה הוא שנשלם נשמתו על ידי זה. והרבי הרש"ב עשה גם לכל פרק כאן קיצור במשפט מסכם, מלחמת מדיין שייכת למשה ולהסתלקותו. עכשיו הוא ממשיך בפרק ב' לדון מה היה התוכן של מלחמת מדיין, התכלית שלה. עד עכשיו דיברנו למה זה קשור למשה דווקא, עכשיו הוא בא להסביר מה הייתה המגמה במלחמת מדיין. במלחמות על פי רוב יש כמה סיבות. יש מלחמה שהיא הגנה, מישהו תקף אותי ואני מתגונן. יש מלחמה שהיא כדי לכבוש שטחים, ויש מלחמה שהיא פעולת תגמול. אז איזה מין מלחמה היה פה? אז הוא אומר, וגם צריך להבין בעצם עניין המלחמה במדיין. בעיקר הכוונה בזה הייתה למקום נקמת בני ישראל מהמדיינים, לא בכדי לרשת את ארצם, כי לפי הנראה מהכתובים לא ירשו את ארץ מדיין, ומה שירשו בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה היה מארץ סיחון ואוג, כמו שפירש רש"י על פסוק עטרות ודיבון. אז אם כן, מה היה עניין המלחמה? אז הוא אומר אחרי הסוגריים, כי אם עיקר הכוונה הייתה לנקום, וצריך להבין בזה, לנקום נקמה של מי? של מי? של השם או של ישראל? אז יש פה דבר מוזר, הוא אומר. ובמאמר השם למשה כתוב, נקום נקמת בני ישראל. הקדוש ברוך הוא לא אומר, לך תנקום את נקמתי. הוא אומר, נקום את נקמת בני ישראל במדיין. ואילו כשמשה מעביר את המסר לבני ישראל, הוא אומר, לתת את נקמת הוויה במדיין. החלצו מאיתכם אנשים לצבא לתת נקמת הוויה במדיין. משה דורש את נקמת השם, והשם דורש את נקמת ישראל. טוב, אז האמת היא שעצם עצם השינוי הזה הוא די מובן. כל אחד מהאהובים דואג לשני, כן? כמו שהרבי אמר פעם, שבפסח אנחנו קוראים לזה חג הפסח, ובתורה קוראים לזה חג המצות. למה? סליחה, הפוך. איך קוראים לזה בתורה? חג הפסח. חג הפסח. בתפילה אנחנו אומרים ביום חג המצות הזה. אבל בתורה לא כתוב, פעם אחת כתוב רק חג המצות, תמיד אומרים חג הפסח, כן? אז אומר, פסח זה המעלה של בני ישראל, שהם העיזו לשחוט את הכבש. אז שהקדוש ברוך הוא קורא לחג הזה, הוא קורא לזה על שם שבחם של ישראל. זה החג שהיהודים שחטו את הכבש, כן? ואילו בני ישראל קוראים לזה על שם שבחו של הקדוש ברוך הוא, שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, קוראים לזה חג המצות, כן? אז ככה גם פה, מבחינה זאת זה לא בעיה. הקדוש ברוך הוא דואג לבני ישראל שגרמו להם מגפה, הרי הייתה מגפה שם בעקבות מה שמדיינים הכתיעו את בני ישראל, היו 24 אלף אנשים במגפה. אז הקדוש ברוך הוא כעס על זה, ואילו הפוך, משה דואג לכבוד השם. אבל השאלה היא כאן יותר עובדתית, וצריך להבין מהו עניין נקמת הוויה. הלא לא עשו מדיין רעה רק לישראל, כמו שכתוב, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור. ועל זה אמר נקום נקמת בני ישראל. אבל מה שאנחנו לשם הוויה? אתם מבינות את השאלה? זאת אומרת, קורה לפעמים שעם מסוים הולך נגד השם, עושה עבודה זרה, דברים שהם נגד השם. אז פה צריך להגיד, הוא פגע בהשם, עכשיו אנחנו ננקום בזה. אבל הם לא, הם עשו משהו רע להשם, הם הרי רק הציקו לבני ישראל. אז מתאים לומר, נקום נקמת בני ישראל, איזה נקמת הוויה יש פה? מה הם עשו להוויה שצריכים לנקום? את אומרת שמי שפוגע בישראל ממילא, אז זה אומר הלאה. אז אומר, ואם תרצה להגיד, מפני שחלק הוויה עמו, הוא כתיב, כתוב בפרשת האזינו, יצרנו כאישון עינו. את מי יצרנו? את עם ישראל. זה כמו בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. אז אולי בגלל זה מי שפוגע בעם ישראל כאילו פגע בהשם, וממילא נקמת ישראל היא נקמת הוויה. אז הוא אומר, באמת כן הוא, זה נכון, עצם הרעיון הוא נכון, אבל ממה שפרט כאן לתת נקמת הוויה במדיין, עצם ההדגשה, גם אם לא נדגיש את זה, אז זה נקרא נקמת הוויה. אבל זה שהפסוק קורא לזה ועוד משנה, הוא אמר נקמת בני ישראל, ומשה מדגיש והופך ואומר נקמת הוויה, סימן שיש פה שייכות לשם הוויה. לא סתם פגיעה בהשם, לא סתם פגיעה בהשם, אלא דווקא בשם הוויה. זאת אומרת, זה משהו יותר מפורט, לא בשם אלוקים, אלא בשם הוויה דווקא. כאילו, אני מגלה לכם כבר את הסוד, כאילו מדיין היא כזה מין אנטי של שם הוויה דווקא. איך? זה כל החוברת מדברת. אני הייתי רוצה להכניס פה מאמר המוסגר שהוא לא קשור בכלל לספר, אבל כדאי להזכיר את זה כי הגענו לנקודה הזאת. יש עוד אפשרות להסביר למה זה נקרא נקמת הוויה דווקא, אבל זה לא נוגע לנושא של המאמר שאנחנו לומדים עכשיו, כי הנושא של המאמר שאנחנו לומדים עכשיו הוא מדבר על נושא המחלוקת והאחדות, והוא רוצה להגיד שהמחלוקת פוגעת בשם הוויה והאחדות היא משם הוויה. אבל יש עניין אחר צדדי שהוא גם קשור בעקיפין לנושא של מלחמת מדיין. הרי המדיינים לפני שאנחנו נלחמנו איתם, הם נלחמו איתנו מלחמה רוחנית, הם הרי באו והכשילו את בני ישראל בבנות מואב. הרי זה היה כל הסיפור עם פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. וכשפנחס פוגע בזמרי, מה אומר הפסוק? אשר קינה לאלוקיו. זאת אומרת שהמעשה של זמרי היה פגיעה ישירה באלוקים. מה פתאום? למה זה פגיעה באלוקים יותר מדבר אחר? יש כל מיני עבירות. טוב, כל אחד מבין שאם מישהו עובד עבודה זרה, זה ממש פגיעה ישירה באלוקים. אבל מי שאוכל חזיר, אמנם עשה עבירה, אבל לא על כל עבירה אומרים שהוא ממש פגע באלוקים. ופה, כשהוא לקח ארמית, אז אומרים פגיעה ישירה באלוקים, ולכן קנאים פוגעים בו. אני חושב שפעם דיברתי אתכם על זה בפני כמה שנים. ידועה ההלכה שכל הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. מה זה נקרא קנאים פוגעים בו? זה במילים פשוטות זה לינץ', כלומר על פי דין לא מגיע לו מוות. זה פלא גדול. יש כל מיני עריות שיש עליהם דין מוות, אשתו, אחותו, אמו, אשת איש, יש עליהם דין מוות. מי שמתחתן עם גויה למרות שזה אסור, הוא בסך הכל, אם מותר להגיד בסך הכל, הוא עובר עליו, מקסימום חייב מלכות, עובר עליו, אין בו עונש ביתה. עכשיו מזה יכול מישהו לטעות, ואם הוא יעשה אדם יכול לעשות שקלול, אם כל העריות מגיע על זה עונש כזה, ואילו על חטא של ארמית לא מגיע עונש מוות, סימן שזה חטא לא כל כך חמור. אומר הרמב״ם, זה מעניין לגבי מה שאנחנו לומדים עכשיו, מהרמב״ם שהחטא הזה של נישואין לגויה, אף על פי שאין בו עונש ביתה, יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותו. מה ההפסד? אז הוא מסביר ככה, שבכל העריות, כמה שלא תהיה גדולה התומעה של העבירה, הבלד שנולד הוא ממזר, אבל הוא יהודי. ממזר הוא יהודי? הוא חייב בכל המצוות? יש לו בעיה עם נישואין, אבל חוץ מזה הוא חייב בכל המצוות, הוא כלומר יש לו נפש אלוקית. מה רואים מזה? דבר פלא. תעשה את העבירה הכי גדולה בעולם, אתה לא יכול לקחת יהודי ולעשות אותו ללא יהודי. אם אחד יאכל חזיר ביום כיפור בלי מלח, כן? לא יעזור, הוא נשאר יהודי. זה יעלום בתוך תומה, זה נשמה קדושה שנפלה לקליפות. אין כוח בשום עבירה להפוך יהודי לגוי. יש רק עבירה אחת, כשיהודי מתחתן עם גויה, אז זרעו שהיה אמור פוטנציאלית להיות נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, נולד מזה מה? גוי. מי שיש לו רגש להבין את זה, אז זאת אומרת רצמית מבחינת העבירה של האב, לא של התוצאה, האב עבר עבירה שחייבים על זה מלכות, דצול, לא עונש מיטה. אבל מבחינת התוצאה שקרתה פה, זה דבר שאין בכל העבירות דבר כזה. דרך אגב, על פי זה יובן גם כי למה קנאים פוגעים בו, למה לא בדין? בדין עוסקים בעבירות נורמליות. עבירות נורמליות הפירוש שהנפש אלוקית נכנסה לתוך תומה, אבל לא עברה את הגבול, קדושה עצמה לא הפכה להיות תומה. פה זה מקרה יוצא דופן, חריג. זה המקרה היחידי בעולם שאפשר לקחת מהות של נפש אלוקית שהייתה אמורה להיוולד נפש אלוקית ולעשות את זה לגוי. יהודי שהתחתן עם גוי.